שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף למד במסכת עבודה זרה באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים בשורה השמינית בעמוד א', השיעור היא 14.5 דקות. אתמול התחלנו לדבר על האיסור של סתם יינם של הגויים, וגם בדפים הקרובים נמשיך עם הנושא הזה, אבל היום יש לנו הפסקה קלה מהנושא הזה, והיום נדבר על האיסור של יין מגולה. עוד מעט נראה איך הגענו לזה, קודם נסביר מה מדובר. בזמן חז"ל כנראה שהיו נפוצים הרבה נחשים גם באזורי מגורים, ולכן היה חשש ממשי במשקים ומאכלים שנחשים אוהבים, שאם אדם ישאיר אותם מגולים, כלומר לא מחוסים, בלי השגחה, לזמן שבו נחש יכול להספיק לקחת וללכת, אז הנחש יעשה את זה וישאיר שם הרס, ואז אם אדם ישתה או יאכל מזה הוא מסכן את עצמו. לכן חז"ל גזרו על דבר שהיה מגולה לזמן שבו נחש יכול לבוא להספיק ולקחת, שזה אסור בשתייה או באכילה לבני אדם. את האיסור של זה אנחנו לומדים במשנה בתרומות בפרק ח' משנה ד'. היא אומרת שיש שלושה משקים שנחשים אוהבים, יין, מים וחלב, ועל זה חז"ל גזרו. בהמשך כאמור נראה שיש גם מאכלים שנחשים אוהבים. אז זה האיסור של מגולה, ולזה אנחנו מקדישים את הדף, כשעיקר העיסוק זה ביין ומים מגולים. והיום לא נלך לגמרי לפי סדר הגמרא, אלא נחלק את הגמרא לחמש סוגיות לפי נושאים, ונאמר כבר עכשיו את הנושאים, ואז נראה אותם אחד אחד. שני הנושאים הראשונים יעסקו במצבים שבהם אין את האיסור של יין מגולה. הנושא הראשון יעסוק במצבים או סוגים שונים של יין שבהם אין את הבעיה, או גם מאכלים שונים. הנושא השני יעסוק במצבים שמפחידים את הנחש ולכן הוא לא מתקרב. הנושא השלישי יעסוק בעל מי אפשר לסמוך שהוא מקפיד על יין מגולה, על אלמנה או על גוי. הנושא הרביעי יעסוק בשלושה סוגים של ערס, והנושא החמישי יעסוק במה עושים עם יין שהתגלה, האם אפשר להשתמש בהם לאיזשהו צורך, ונראה שבאופן כללי אי אפשר, אלא אם כן יש לך חתול. אז זה היה סקירה כללית של הנושאים, ועכשיו נראה אותם אחד אחד. אנחנו מתחילים כאמור בשורה השמינית בלמד עמוד א'. כאמור, הנושא הראשון זה מצבים או סוגים שונים של יין או משקים או מאכלים שבהם אין את האיסור של מגולה. שני היתרים הראשונים שהגמרא מדברת עליהם זה יין מזוג ויין מבושל, שהם בעצם הסיבה שבגללה הבאנו את כל הנושא הזה של יין מגולה. למה? כי בדף הקודם דיברנו על יין נסך, ואמרנו שאסור לתת לגוי יין של יהודי, שם הוא ינסך את זה לעבודה זרה, אבל אמרנו שאם זה יין שממילא לא מנסחים כמו יין מבושל, אז כיוון שאין חשש, אז אין בעיה לתת לו, אמנם אמרנו שצריך חותמת אחת, שם הוא יחליף את זה ביין שלו. בכל אופן, זה מה שראינו אתמול לגבי החשש של יין נסך, ובהקשר הזה, הגמרא הביא אצלנו בשורה השמינית את רבא ורב יוסף, שהם באמת פסקו, כמו שאמרנו עכשיו, שאין חשש לניסוך ביין מבושל. והם הוסיפו שגם אין בעיה של מגולה ביין מזוג, עוד רגע נראה מה זה מזוג, ומיד אחרי זה הגמרא שאלה מה לגבי יין מבושל, האם ביין מבושל יש בעיה של מגולה? אז זה בעצם קטע הקישור לשני אתרים הראשונים, יין מזוג ויין מבושל. בגמרא הסדר זה שקודם היא מדברת על מזוג, אחרי זה על מבושל ואחרי זה שוב על מזוג. אנחנו כאן בשיעור נאחד את שתי הסוגיות של מזוג, לכן נתחיל קודם במבושל ואז נחזור אחורה וקדימה למזוג. אז עד כאן כל ההקדמות שלנו, ועכשיו סוף סוף נתחיל את הסוגיה עצמה. אז כאמור, אנחנו מתחילים במבושל. הגמרא שואלת האם ביין מבושל יש בעיה של גלוי, והיא עונה בצורה פשוטה שאין בעיה של גלוי, כי הנחש לא אוהב יין מבושל. מי אמר את זה? בהתחלה אמר את זה רבי יעקב בר אידי, אחר כך אמר את זה גם רבי ישמעאל בן זיירוד, כשהוא בא לבקר את רבי ינאי בר ישמעאל שהיה חולה. הוא אמר את זה בשם ריש לקיש, אמר את זה בשם רבי חייא, וגם מסופר שרבי חייא אמר ככה לאמא שלו שביין מבושל אין בעיה של גלוי. בזה סיימנו עם ההיתר הראשון של יין מבושל, ואנחנו עוברים להיתר השני של יין מזוג. ביין מזוג הדברים פחות פשוטים, אבל לפני זה נזכיר מה זה יין מזוג. בזמנם לא היו שותים יין כמו שהוא, אלא היו מערבבים אותו במים, זה נקרא מזיגה של היין. כשהיחס הנורמלי היה שליש יין ושני שליש מים, אם זה פחות מים מזה, אז כאן בגמרא זה נקרא מזוג ושלא מזוג, כלומר זה דרגת ביניים של מזיגה. אז האם במזוג יש בעיה של גילוי? כלומר, האם הנחש אוהב יין מזוג? אז בניגוד ליין מבושל, ששם היה ברור לנו שאין בעיה במזוג, הדברים פחות פשוטים. כי אנחנו נראה שהגמרא עוברת בהדרגה מהיתר מוחלט לאיסור מוחלט. כלומר, בהתחלה הגמרא מביאה את רבא ורב יוסף, שהם אומרים שאין שום בעיה, הנחש לא אוהב יין מזוג, ובאמת רב עדא בר אבא אמר ככה לשמה שלו שאין בעיה ביין מזוג. זה השלב הראשון, מותר לגמרי. השלב השני, שזה קצת מתחת לאמצע עמוד א', רב פאפה מגביל קצת את היתר, והוא אומר שזה דווקא כשזה מזוג הרבה, כמו שאמרנו מקודם, שליש יין ושני שליש מים. אבל אם זה מזוג פחות מזה, אז יש יותר טעם של יין, הנחש כן אוהב את זה וזה אסור. זאת ההגבלה של רב פאפה, ועל זה הגמרא מקשה מסיפור שרבא בר אבונה היה באונייה, והם ראו נחש במים רודף אחרי האונייה, כי היה להם חבית של יין באונייה, והנחש רצה לשתות ממנה. אז רבא בר אבונה אמר לשמה שלו לשים מים בתוך היין, בשביל שהנחש יראה שמזגו קצת את היין, והוא יברח משם. אז באמת הוא שם את זה, והנחש ראה את זה והלך, והרי שם מדובר שמזגו רק קצת מים, ובכל זאת הנחש כבר לא רצה את זה. אז זה קשה על רב פאפה, שאמר שדווקא כששמים הרבה מים, הנחש לא רוצה. עונה הגמרא שזה לא קשה על רב פאפה, באמת, גם כשזה לא מזוג בכלל, וגם כשזה מזוג קצת, הנחש עדיין רוצה את היין. אבל עדיין יש הבדל ברמת הרצון שלו. כשזה לא מזוג בכלל, הנחש כל כך רוצה את זה שמוכן לנסות להגיע לזה אפילו שיש אנשים. אבל אם זה מזוג קצת, אז אמנם הוא אוהב את זה, אבל הוא לא אוהב את זה כל כך שמוכן למסור על זה את הנפש ולנסות להגיע לזה גם כשיש אנשים. בכל אופן, בין אם זה לא מזוג בכלל, בין אם זה מזוג קצת, הנחש רוצה את זה ויש בעיה של גילוי. רק אם זה מזוג הרבה, אז הנחש באמת לא רוצה את זה בכלל, ואז אין בעיה של גילוי. אז יוצא שבסוף נשארנו עם ההחמרה של רב פאפה, שמגבלים קצת את היתר של יין מזוג, שזה דווקא מותר כשזה מזוג הרבה. עד כאן השלב השני. בשלב השלישי הגמרא מחמירה עוד יותר ואוסרת לגמרי יין מזוג. איך מגיעים לזה? כי הגמרא בשורה השנייה, בשורות הבינוניות, מקשה מסיפור על רבי ינאי או על ברדיה שהיו בסעודה והם שתו יין מחבית, ובסוף סיימו את הסעודה ועדיין נשאר יין בחבית. אז בשביל שזה לא יהיה מגולם, כיסו את פי החבית בבד וקשרו את זה. אבל היה שם נחש מאוד חכם שראה את זה והוא מאוד רצה את היין הזה. אז הוא הלך לכלי מים, מילא את הפה שלו במים, זכה לראש החבית וירק את המים לתוך החבית, וכך הוא עשה עוד ועוד ועוד, עד שהתערובת של היין והמים הגיעו לראש החבית והתחילו לגלוש החוצה, ואז הנחש שתה מהתערובת של היין והמים. אז מהסיפור הזה אנחנו רואים שהנחש רצה את היין אפילו שהוא היה מאוד מזוג. אז זאת קושייה בסיסית על עצם היתר של יין מזוג. עכשיו הגמרא מנסה לתרץ ולומר שאולי זה שונה כשהנחש מוזג לעצמו את היין, אז אולי הוא אוהב את זה יותר מאשר כשהוא מוצא יין שכבר מזוג. אבל רבשי אומר שלא נסכן את עצמנו בגלל תירוץ כזה, אלא נדחה לגמרי את כל היתר של יין מזוג ונאסור גם יין מזוג בגילוי. וזה מוביל אותנו ישר לשלב הרביעי, שבאמת הגמרא מביאה את רבה שפוסק להלכה שיין מזוג יש בו משום איסור גילוי, אבל ביין מבושל כאמור אין בעיה של גילוי. אגב, הוא גם פוסק כאן לעניין יין נסך ואומר שגם שם ביין גלוי יש בעיית יין נסך, אבל ביין מבושל כמו שלמדנו אתמול אין בעיה של יין נסך. בזה סיימנו לדבר על שני היתרים הראשונים, שזה יין מבושל ויין מזוג, כשאת היתר של יין מזוג הרגע דחינו. אנחנו עכשיו 10 שורות לפני סוף עמוד א', אבל כמו שאמרנו, לא נראה את הגמרא לפי הסדר, אלא לפי נושאים, ולכן נקפוץ עכשיו ל-4 שורות לפני סוף עמוד א', ונראה עוד סוגים של יינות שנחשים לא אוהבים, וממילא אין בהם בעיה של גילוי. אז דבר ראשון אומר רבי יהושע בן לוי, שנחשים לא אוהבים יין חד, מר ומתוק. מה זה חד, מר ומתוק? בזה יש שני פירושים. לפי פירוש אחד מדובר ביינות מאוד גרועים, כך שחד זה יין מאוד חריף עד כדי כך שהוא יכול לשבור את הקד שבו הוא נמצא. מר זה יין מסוג ירנקה שהוא מאוד מר, ומתוק זה יין שעשו אותו מענבים שבראש הגפן שמתוקים מדי והיין פגום בגלל זה. זה לפי פירוש אחד. לפי פירוש שני מדובר דווקא ביינות משובחים, אבל הנחש לא אוהב אותם. לפי זה חד זה יין שירבו אותו עם פלפלים, לכן הוא נהיה חריף. מר זה יין שהוסיפו לו אבסינטין, שזה לאנה. ומתוק זה יין מסוג ברק. בכל אופן הנחש לא אוהב את היינות האלו, ולכן אין בהם בעיה של גילוי. הסוג הבא של יין שהנחש לא אוהב, זה אומר יש לקיש, זה יין מסוג קרינה, שזה ממקום שנקרא אסיה, שגם זה יין מתוק, והנחש לא אוהב את זה, אבל רב המקביל את זה ואומר שבמקום שלו, כלומר באסיה, שם זה היין היחיד שיש, אז שם, כיוון שנחשים התרגלו לזה, אז הם כן אוהבים את זה, לכן שם כן יהיה בעיה של גילוי. הסוג הבא של יין, זה ממש בשורה האחרונה בעמוד א', זה יין שהחמיץ. לפי נהרדאי, נחשים יכולים לפעמים לשתות מזה, ולכן זה עדיין אסור. אבל לפי רב, הנחשים לא אוהבים את זה, והם לא ישתו, לכן אין בעיה של גילוי. אבל גם רב המקביל את היתר, שזה דווקא אחרי שעברו 3 ימים מתחילת ההחמצה. אבל בשלושת הימים הראשונים, כיוון שעדיין יש לזה טעם של יין, הנחשים יכולים לשתות מזה, ולכן כן יש איסור של גילוי. זה היה לגבי חומץ, והסוג האחרון, שזה בשורה הרביעית בעמוד ב', זה יין שרק התחיל לתסוס, אז כאן לוקח לו 3 ימים עד שהוא מתחיל לתפוס טעם של יין, לכן בשלושת הימים הראשונים הנחשים לא ישתו את זה, לכן אין בעיה של גילוי, ורק אחרי 3 ימים יש איסור של יין מגולה. בזה הגענו לשורה החמישית בעמוד ב', בינתיים דיברנו על סוגים שונים של יין שנחשים לא אוהבים ואז אין איסור בהם, דיברנו על יין מבושל, יין מזוג שזה דחינו, יין חד מר ומתוק, יין קרינה, חומץ ויין שרק התחיל לתסוס. ועכשיו בשורה החמישית נעבור לדבר על המאכלים שגם בהם אולי יש בעיה של נחש שירצה לאכול אותם. אנחנו נדבר על 4 מאכלים, שחליים, קוטח הבבלי, תאנה ואבטיח. אז לגבי שחליים, שזה סוג של צמח, בארץ ישראל אסרו, אבל רק אם יש חומץ, ובבבל החמירו יותר ואסרו בכל מקרה. ולגבי קוטח הבבלי, שזה סוג של לחם מאופש עם חלב, אז בארץ ישראל לא היה איסור בכלל, הנחשים כנראה לא אכלו מזה. ובגולה אסרו את זה, אבל הגמרא אומרת שגם בארץ ישראל שהתירו, אם רואים סימנים שנחש ניכר כאן באוכל, אז ברור שאסור. זה לגבי קוטח הבבלי. עכשיו נדלג כאן בגמרא על רבי חייא בר אשי ונקפוץ לפי תאנה. שמואל אומר שבתאנה אין בעיה של גילוי, נחשים לא אוהבים תאנים, וגם בחלק של התאנה שבו הורידו את העוקץ, אז רואים קצת מהבשר של הפרי עצמו, זה נקרא פי תאנה, אפילו שם שיהיה קשה לראות אם נחש שם שם את השיניים או לא, בכל זאת אין בעיה. והמאכל האחרון, שהוא בעצם מוזכר רק בסוגיה הבאה, ונזכיר את זה גם כאן, זה אבטיח ששם כן יש איסור של גילוי. אז דיברנו על מצבים שונים של יינות, כמו מבושל ומזוג, דיברנו על סוגים שונים, כמו חד, מר ומתוק, ודיברנו על מאכלים, שחליים, קוטח הבבלי, תאנה ואבטיחים. ובזה סיימנו בעצם את הסוגיה הראשונה של סוגים של משקים ומאכלים שבהם יש או אין בעיה של מזוג. זה הביא אותנו לקצת מעל אמצע עמוד ב' למילים אמר רב ספרא, ולפני שנמשיך נחזור אחורה ונשלים כמה חורים, שזה בעצם הסוגיה השנייה והשלישית שנראה היום. אז הנושא של הסוגיה השנייה זה דברים שמפחידים נחשים, כלומר גם אם יש משהו שהנחש מאוד רוצה לשתות, נראה שני מצבים שבהם הנחש יפחד להתקרב ולכן אין בעיה של גילוי. הדבר הראשון נמצא 10 שורות מתחתית עמוד א', וזה כשיש אדם שנמצא ליד המים. ברור לגמרא שאם יש אדם ער ליד מים, הנחש לא ינסה להתקרב, ולכן אין בזה בעיה של גילוי. השאלה היא מה קורה אם האדם ישן, האם הנחש מפחד כשיש אדם ישן ליד היין. אז בעניין הזה עולות בגמרא שלוש דעות. דעה אחת, דעה שרב חילקי השמע שחכמים אמרו שאימת ישן עליהם, כלומר שנחשים מפחדים מאנשים אפילו כשהם ישנים, ולכן אם יש אדם שישן ליד היין, אין בזה בעיה. דעה שנייה זה רב חילקי, שהוא בא לפרש את הדעה הראשונה, והוא מגביל את זה ואומר שזה דווקא ביום, כי הנחש יודע שאנשים ביום לא ישנים כל כך עמוק, אבל בלילה שהנחש יודע שאדם ישן עכשיו כמה שעות טובות, הוא לא יפחד והוא כן יתקרב. זה דעת רב חילקיה. דעה שלישית היא עוד יותר מחמירה, זה הגמרא עצמה שהיא דוחה גם את הדעה הראשונה וגם את הדעה השנייה, והיא אומרת בין ביום ובין בלילה, אדם שישן ליד המים לא מפחיד שום נחש ויש פה בעיה של גילוי. אז זה היה לגבי אדם ישן ליד מים, כששוב הנחנו שאדם ער ליד מים ברור שאין בעיה. על זה צריך להעיר שאולי זה נכון דווקא לגבי מים, אבל לגבי יין ראינו מקודם בסיפור עם האונייה שהנחש כל כך רצה את היין שהוא היה מוכן לנסות להתקרב ליין אפילו כשהיו שם אנשים, ולכן נראה שביין צריך להחמיר אפילו כשיש אדם ער ליד היין, אלא אם כן הוא ממש שמר על היין וראה שלא יתקרב שום נחש. בכל אופן זה היה הדבר הראשון שיכול להפחיד נחשים, אנשים ליד המים, וזה הגענו לשורה הכי רחבה בעמוד א', ועכשיו נעבור לדבר השני שיכול להפחיד נחשים, וזה מקפיץ אותנו לשורה העשירית בעמוד ב', אומר רב חייא בר אשי בשם שמואל, שאם יש מים שמטפטפים בצורה דחופה, אז הנחש מפחד מהרעש של הטפטוף, והוא לא ינסה להתקרב למים. זה היה הסוגיה השנייה, דברים שמפחידים את הנחשים, ואז אין בעיה של גילוי. ועכשיו אנחנו עוברים לסוגיה השלישית, זה מחזיר אותנו אחורה לשורה הכי רחבה בעמוד א', וזה כאמור על מי אפשר לסמוך, על אלמנה או על גוי. כלומר, אם אדם מגיע להתארח אצל אלמנה או אצל גוי, האם אפשר לסמוך על זה שמכסים את היין? לגבי אלמנה, מצד אחד כבר אין לה בעל שיאמר לה לחסות, אבל מצד שני אולי התרגלה לזה כשבעלה היה בחיים והמשיכה עם זה גם אחרי שהוא נפטר. לגבי גוי, מצד אחד הם לא הקפידו על נחשים, אבל מצד שני אולי הם הקפידו על היגיינה והם חיסו את היין מסיבות אחרות, ולכן אולי אין בעיה. אז בעניין הזה יש שתי דעות, של רב ושל שמואל. רב שמח על אלמנה ולא על גויים, ושמואל לפי גרסה אחת הוא שמח על גויים ולא על אלמנה, לפי גרסה שנייה הוא לא שמח על שניהם. זאת הייתה הסוגיה השלישית, על מי אפשר לסמוך, ואנחנו עוברים לסוגיה הרביעית, אחת לפני האחרונה. זה נמצא איפה שהגענו מקודם, קצת לפני אמצע עמוד ב', במילים אמר רב ספרא. אומר רב ספרא שיש שלושה סוגי ערס, וזה תלוי בגיל של הנחש. בנחש צעיר, הערס שלו מאוד כבד והוא שוקע למטה, בנחש בינוני, הערס שלו מפעפע בכל המשקה או המאכל, ובנחש זקן הנוזל של הערס כבר יותר מדולל והוא קל יותר והוא צף כלפי מעלה. למה הוא אומר לנו את זה? בשביל שנבין דין שהברייתא אומרת שגם אם יש חבית שתשעה אנשים כבר שתו ממנה ולא קרה להם כלום, או אם יש אבטיח שתשעה אנשים אכלו ממנו וגם לא קרה להם כלום, עדיין אסור לאדם עשירי לשתות או לאכול מהחבית או מהאבטיח, כי יכול להיות שמי שהגיע לכאן זה נחש צעיר שכאמור הערס שלו הוא כבד והוא יורד כלפי מטה, ולכן התשעה הראשונים לא קרה להם כלום כי הערס היה למטה, אבל כשיגיע עשירי אולי דווקא הוא יהיה זה שיגיע לערס וזה יהרוג אותו, ולכן זה מסוכן וזה אסור. אז זה היה דברי רב ספרא. עכשיו בסוגריים הגמרא שואלת, יוצא מרב ספרא שככל שנחש מזקין הוא נהיה יותר חלש לכאורה, וזה נוגד ברייתא אחרת שאומרת שנחש ככל שהוא מזקין הוא נהיה יותר חזק. עונה הגמרא, נכון, הנחש עצמו נהיה יותר חזק, אבל הערס שלו נהיה יותר חלש וצף כלפי מעלה. עד כאן הסוגיה הרביעית, ועכשיו אנחנו עוברים לסוגיה החמישית והאחרונה, שזה נמצא 11 שורות מתחתית עמוד ב'. הנושא החמישי זה מה עושים ממים או יין שבכל זאת התגלו, האם יש להם איזשהו שימוש, כשבעצם השאלה היא האם יש סכנה כשרק נוגעים בהם ולא שותים אותם, והאם הם מסוכנים לבעלי חיים. אז לגבי מגע במים, הברייתא מביאה שתי דעות. לפי תנא קמא, כל מגע במים יכול להיות מסוכן, ולכן אסור לשפוך את המים על הרצפה כי אפשר לדרוך על זה יחפים, אסור לגבל בזה טיט כי הוא נוגע בזה עם הידיים, כמובן שאסור לשטוף את הידיים ואת הפנים, זה דעת תנא קמא. לעומת זאת אחרים אומרים שהסכנה זה רק אם זה נוגע במקום שבו יש חורים, למשל באוזניים, בעיניים, אבל סתם כך בידיים ובפנים, איפה שאין חורים, אין בזה בעיה. זה לגבי מגע. לגבי בהמות, זה כן מסוכן לבהמות, לכן אסור לתת לבהמה לשתות מזה, בין אם זה בהמה שלו, בין אם של אחרים. לשלו זה אסור מצד בעל תשחית, לאחרים זה אסור כי הוא מזיק לממון של החבר. אבל הגמרא מביאה ברייתא שממנה יוצא שיש יוצא דופן אחד, וזה חתול. ערס של נחש לא הורג חתולים, אבל הוא מחליש אותם באופן זמני, ולכן לתת לחתול של עצמו לשתות אין איסור, אבל לתת לחתול של חבר עדיין אסור, כי זה מחליש אותו באופן זמני, ואולי בדיוק החבר יוצא למכור את החתול ואז יוריד לו את הערך, לכן לשל חבר עדיין אסור. ובזה הגענו לשתי שורות מתחתית עמוד ב', סיימנו את חמש הסוגיות לגבי איסור מגולה, נחזור עליהן בזריזות. הסוגיה הראשונה, שהיא הייתה גם הסוגיה המרכזית, זה היה סוגים ומצבים שונים של יין ומאכלים שונים, מתי יש איסור ומתי לא. אמרנו שביין מבושל אין איסור, ביין מזוג בהתחלה אמרנו שאין איסור, אבל בסוף אמרנו שיש איסור. ראינו גם סוגים שונים של יין שבהם אין איסור, זה יין חד, מר ומתוק, יין קרינה, חומץ, ראינו מחלוקת, לפי רב אין בעיה, לפי נהר דעה יש. ואמרנו שבשלושת הימים הראשונים של ציסת היין עדיין אין איסור. לגבי מאכלים, בשחליים וקוטח הבבלי, בארץ ישראל הקל ובגלות החמירו, בפי טענה אין בעיה ובאבטיח יש איסור. זה היה הסוגיה הראשונה. הסוגיה השנייה זה דברים שיכולים להפחיד את הנחש ואז אין איסור. אמרנו שאדם ער מפחיד את הנחש, שאלנו לגבי אדם ישן, רב חילקי אמר שזה מפחיד אבל רק ביום, הגמרא עצמה אמרה שאפילו ביום זה לא מפחיד. דבר שני שמפחיד זה נוזל שהוא מטפטף בצורה דחופה. הסוגיה השלישית הייתה על מי אפשר לסמוך, על אלמנה או על גוי. אז רב סמך על אלמנה, שמואל לפי גרסה אחת סמך על גוי, לפי גרסה שנייה הוא לא סמך על שניהם. סוגיה רביעית זה סוגים שונים של ערס, והערס של נחש צעיר הוא כבד והוא שוקע למטה, ולכן גם אם אחרים כבר שתו מהחבית או אכלו מהבטיח ולא קרה להם כלום, עדיין אסור. וסוגיה חמישית ואחרונה זה מה עושים עם יין שהתגלה. אז לגבי מגע עם האור, ראינו מחלוקת האם עצם המגע מזיק או שרק במקום שיש חורים כמו עיניים. ולגבי בהמות, ראינו שלכל הבהמות אסור לתת כי זה מזיק להם, אבל לחתול שזה רק מחליש אותו באופן זמני, לחתול שלא מותר לתת כל טוב.